אנחנו בסימן ס"ב. הסעיף הראשון, הבאנו אותו כבר בסיומת של הדברים בהקשר של סימן ס"א, עם כל הדקדוקים. אז אמרנו, בקצרה אני חוזר על המסקנה שלו, כדי שישר לא נתחיל מאמצע העניין, שכאשר הוא מדקדק, הוא לא קרא ולא, קרא ולא דקדק באותיות, כל הדקדוקים שהבאנו בסימן הקודם, אז יצא ידי חובה. סעיף ב'. אם הוא דילג, כן. אם הוא דילג על מילים, כן.
אם השתמשה לו איזה מילה,
זה
יכול לחזור
כאן אותה מילה ולהמשיך? לא, אני מתכוון אם הוא דילג ואם הוא דילג על מילה והמשיך הלאה. זה הכוונה. הוא לא יכול להגיד רק את המילה ולהמשיך. זה מה שהתכוונתי. לא התכוונתי שעל כל טעות הוא צריך לחזור מההתחלה. הוא מתקן את המילה וממשיך. לא שהתכוונתי שאם הוא פתאום בסוף פרשת והיה עם שמוע, נזכר שהוא דילג על איזה מילה. הוא לא יכול להגיד רק את המילה הזאת או רק את הפסוק הזה ולהמשיך לפרשת ציצית, אלא הוא צריך להגיד את הפרשה, את הפרשה בעצם מההתחלה עד הסוף, או לכל הפחות מהמקום שהוא טעה בו עד הסוף. בסדר? זה יותר מדויק. לא ממש עד ההתחלה, אלא מהמקום שהוא טעה בו, ועלה. זה, אגב, זה בענייני דיום, אז גם מגילת אסתר זה מופיע, כן, קראה לסירוגין. אתה לא יכול, אם דילגת, אמרת את זה פסוק, פתאום מישהו בא לך בסוף קריאת מגילה, אומר לך, רגע, המילה הזאת לא אמרת, ואז אתה אומר, רגע, נכון, לא, או שקראת את זה בצורה מאוד לא נכונה, ברמה שצריך לחזור. אז זה לא עוזר להגיד, טוב, לצפוק על הבימה, להגיד, חבר'ה, אנחנו רק חוזרים על עוד פסוק אחד, וסיימנו את זה. זה אמנם קצת קשה, אבל קיצור, לדעת טוב מי שקורא את פרק א', שלא יהיה טעויות. לחזור מפרק א' זה... לא, לא, אוקיי. אני אומר שפרק א' תצטרך לחזור על הכל. אם תהיית בפרק י', זה שתי פסוקים, שלושה פסוקים, בסדר, תחזור על שלושה פסוקים. כלומר, זה לא עוזר רק להשלים את המילה שדילגת עליה, גם קריאת שמע, גם במגילה, גם בכל הדברים שבעצם מצריכים קריאה רציפה, קראה לסירוגין לא יצא. זה גם קריאת שמע, גם למגילה, זה משניות שמופיעות גם בסרט מגילה לגבי מגילה, בסרט ברכות לגבי קריאת שמע. אז על יסוד, על יסוד זה, זה גם יובא בעוד כמה סימנים בהמשך. סעיף ב', יכול לקרותה בכל לשון, ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו, כמו בלשון הקודש. מעיקר הדין, אומרת המשנה בסוטה, יש שם רשימה של מצוות שתלויות בדיבור, מה מותר להגיד בכל לשון, ומה מותר להגיד רק בלשון הקודש. הגמרא שמסבירה למה שמע ישראל נמצא ברשימה, הקריאת שמע נמצאת ברשימה של אותם דברים שמותר להגיד אותם בכל לשון. למשל, מה עוד מותר להגיד בכל לשון? תפילה. תפילה מותר להגיד בכל לשון. הבעיה עם שמע ישראל, וזה בעיה שכמעט גורמת לסעיף הזה מבחינת הלכה למעשה להיות, בדיוק ההפך ממה שכתוב פה בשולחן ערוך, זה המשך של מה שהוא אומר. הוא אומר, צריך לדקדק, ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו, כמו בלשון הקודש. עכשיו, הדקדוק הוא מאוד מאוד קשה, כי יש מילים שבקושי בעברית אנחנו יודעים מה המשמעות הממש הסופית שלהם. עכשיו, בעברית זה לא בעיה, פשוט קוראים את מה שכתוב, ושיננתם. איך מתרגמים ושיננתם? אתה צריך להבין את הפסוקים, ויש כל מיני פרשנויות למילה הזאת. יש כמה לימודים, אפילו מבחינת הלימודים הלכתיים שלומדים, שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, ולשנות כמה פעמים, זה דברים אחרים. איך אתה מתרגם מילה כזאת? אתה, שוב, לא איך אתה מתרגם. תביא איזה מישהו, אבשלום קור של, 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 של השפה האנגלית, שהוא יודע, או אבשלום קור גם כן מומחה לשפות אחרות, אז הוא יודע, אבל תגיד לו, הוא ישאל אותך, מה זה ושיננת? בוא תסביר לי בעברית מה זה ושיננת. אתה לא יכול להגיד לו במילה אחת גם את העברית, גם את הפירוש הזה וגם את הפירוש הזה. בעברית יש מילה אחת, שבשפת הקודש, מה שנקרא, יש מילה אחת שאומרת את שתי הפרשנויות האלו. באנגלית לא בטוח שיש, אני מניח שאין. יכול להיות שיש דברים הפוכים. שבאנגלית יש מילה אחת שמשמשת לשני דברים, בעברית לא. אז איך אנחנו מתרגמים בעצם דבר כזה? ולפעמים התרגום מאבד את מרגישים, כל מי שקצת מבין בשתי השפות, מבין, זה למשל, סתם במקרה, היום ראיתי את זה, התרגום בישיבה לבוגרי צבא, יש שם מישהו שתרם את הנטילת ידיים של הכהנים. התרגום של הפסוק, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, תרגום מילולי הכי פשוט, זה פשוט, מי שקורא את זה, את המשפט הזה שם באנגלית, אתה רואה שזה לא זה, זה לא זה. They put the name upon the head of the children of Israel. נכון, זה המילים, אבל זה לא זה, זה לא לשים את השם שלי, זה לא סטיקר לשים את הקדוש ברוך הוא השם האלוקים על הראש של עם ישראל, ואז אני אברך אותם. זה לא זה, זה משהו הרבה יותר עמוק. לכן, באופן למעשה, הרב פיינשטיין ועוד אחרונים אומרים, צריך להימנע מהדבר הזה. כלומר, אדם שלא יודע עברית, עדיף ללמד אותו את ה, את ה, את ה, את שמה ישראל בעברית, ושיגיד את זה אפילו קצת כמו טוקי, הוא לא מבין מה הוא אומר, אבל בסוף צריך גם לצאת ידי חובה, ולא רק להחזיר אותו ולקרב אותו ודברים כאלה. לעומת זה, ושוב אני חוזר על איזשהו נושא שאולי הוא קצת צדדי, אבל דרך זה אני נפגשתי עם כל ההלכות האלה בצורה הכי עמוקה ויסודית בנושא הזה. אני עזרתי להרבה מאוד ילדים להעלות תורה בר מצווה, חלקם גם היו חוצניקים, מה שנקרא, שלא יודעים מילה בעברית. שם בכזה מצב, למרות שזה כולה גדולה, צריך להשתמש בתרגומים. למה? כי מדובר על ילד או משפחה שבעצם אין להם, הקשר שלהם מהיהדות הוא מאוד מאוד קטן. עדיף שהם יבינו מה הם קוראים. כי בסוף הקיום מצווה כרגע שאותו אדם יקרא, הוא פחות חשוב מאשר עצם הלקרב אותו. וצריך לזכור, בסוף שולחן ערוך, גמרא, ראשונים אחרונים, כולם מסכימים שמעיקר הדין, מותר לתרגם את שמע ישראל ויוצאים ידי חובה. מה שכן חשוב, וזה כן קריטי, שבכל מקרה, גם מי שאומר את זה בעברית, גם מי שאומר את זה באנגלית, פסוק ראשון חייב להבין את הכוונה. כלומר, מי שיקרא, יגיד, וזה האמריקאים הרבה מאוד לומדים ויודעים, להגיד את שמע ישראל, יש להם גם את המנגינה הזאת שהם אומרים, שהם לומדים אותם שם בכל מיני מקומות, ואז הילד יודע, הילד בר מצווה, למשל, זה לא דין רק בילד, זה דין בכל אדם, הוא יודע להגיד את הפסוק הראשון מצוין, עם כל ההגיות, כל הדקדוקים, הכל הוא יודע, אין לו מושג מה הוא אמר, הוא לא יצא ידי חובה. ולכן, פה מתהפך את הסברה, שעדיף את הפסוק הראשון, מה זה עדיף? זה המצווה, שהוא חייב להבין את זה. והפסוק הראשון גם יותר קל לתרגם אותו, כי אין שם מילים שהם דום, יש להם יותר מדי משמעויות בפשט לפחות. אז הפסוק הראשון, מי שלא יודע עברית, עדיף שיקרא בשפה שהוא מבין, או שאתה מסביר לו מילה במילה אחרת, הוא פשוט לא יוצא ידי חובת שמה ישראל. חייבים להבין מה קוראים. שאר שמה ישראל, הכוונה פחות מעכבת, הדין עצמו של האמירה יותר מעכב, ולכן אם אמרת, תרגמת את ושיננת, אני לא יודע, אני לא זוכר כבר מה איך מתרגמים את זה בדיוק, בסידורים שם, יש כל מיני סידורים פשוט שעושים את התרגום הזה, אז אתה, אז פחות יצאת ידי חובה, זה לא שלא יצאת, יצאת, כי בסוף זה כן תרגום, אבל זה פחות טוב. יש גם כאלה שמתרגמים תרגום פונטי, מה שנקרא, זה תרגום של, פשוט אותיות לטיניות, אותיות באנגלית, שאומרים את המילים בעברית. אז זה, כמו שאמרתי, זה טוב, אבל זה טוב רק לחלק, אי אפשר להגיד את זה בשמה ישראל, כי אם הוא לא מבין מה הוא אומר, אז עדיף שיגיד, listen, oh Israel, Hashem is our God, Hashem is the one and only. בסדר? עדיף שיגיד את זה, מאשר יגיד שמה ישראל, שאין לו מושג מה הוא אומר. טוב, אבל כולנו יודעים עברית, אבל זה לכלל הציבור. אנחנו ממשיכים סעיף ג'. צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא בפיו, ואם לא ישמיע לאוזנו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו. יש דין שהוא חוצה הרבה מאוד הלכות, הוא מאוד מאוד חשוב והוא מובא בהרבה מאוד נושאים, שוב פעם, של מצוות שקשורות בדיבור. הרהור, קיימלן להלכה, הרהור לאו כדיבור דמי. מחלוקת בגמרא, מחלוקת קצת בראשונים, אבל רוב הראשונים והפוסקים אומרים, וככה שולחן ערוך מביא לאורך כל הדרך, בכל מקום, שהרהור לאו כדיבור דמי. לכן, אדם שהרהר ברכה, מה שנקרא קרה בלב, לא יצא ידי חובה. אדם שקרה בלב, ככה העמך, הציבור, קוראים לזה, קראתי בלב. לקרוא בלב בלי להוציא בשפתיים, כן, מה שאומר פה, בלבד שיוציא בשפתיו, לא יצא ידי חובה. ולכן זה חשוב מאוד 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 לראות אנשים שקצת טועים בזה ואומרים, כן, קראתי בלב. כי הם בעצם שהם רואים שלא צריך לקרוא משהו בכל רם, אז ממילא אוטומטית מבחינתם, מה זה למלמל בשפתיים? זה כלום. אז אני קורא בלב, מה ההבדל? אותו דבר. אני שומע גם את מה שאני קורא. כאילו, אתם מבינים, כאילו, הבן אדם חושב, אז כאילו מבחינתו הוא שמע. זה לא עוזר, זה לא מועיל. לרוב מוחלט של הראשונים, חוץ מהרמב״ם והסמג, שזה מובא פה בביור הלכה פה, לא יוצאים ידי חובה בכל המצוות שצריכות דיבור, לא יוצאים ידי חובה על ידי הרהור. כי קיים עלן הרהור, לאו כדיבור דמי. וזה בעצם הדין הפשוט בסוגיה הזאת שחייבים, בין השאר שמה ישראל, לקרוא בכל, לחתך בשפתיים מה שנקרא. מעבר לזה, זה מה שנקרא הקו האדום. פחות מזה, פשוט לא יצאת ידי חובה. אתה צריך לחזור עוד פעם לקרוא שמה ישראל. לעומת זה, לכתחילה, מעבר לחובה של להוציא בשפתיו, לכתחילה, אומר השולחן ערוך בסעיף הזה, צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא בפיו. כלומר, לא רק לחתך בשפתיים בלי קול, זה לעיכובה. אבל מה לכתחילה צריך להיות? להשמיע לאוזניו מה שמוציא בפיו. הוא אומר, אם לא ישמיע לאוזנו, יצא. בדיעבד, זה מועיל. ואם לא חיתך בשפתיו, אמרנו, לא יצא. כזה מצב, הוא לא יוצא. עכשיו, צריך, וזה נושא חשוב גם בעיקר בתפילת 18, אבל גם ב-18 בכלל בתפילה. צריך לזכור שאם אתה לא מתפלל בבית שלך, אתה לא לבד. ולא יכול להיות שאתה בגלל כל מיני חומרות שאתה רוצה להחמיר על עצמך, אתה תפריע לכלל הציבור. אני אומר את זה בעיקר ב-18, כי ב-18 יש גם דין בעצם שבן אדם צריך אותו דין. זה בהמשך, מי שיהיה איתנו שנלמד על 18, אז יראה את אותו עיקרון של דין גם בתפילת 18. וממילא אתה עומד לפעמים ליד אנשים, אתה לא יכול להתרכז, הוא בסדר, הוא רוצה להשמיע לאוזנות. צריך, בן אדם יעשה עם עצמו איזשהו תרגיל ויראה, יש אפשרות להשמיע לאוזנך, זה לא רק מה שעובר מהפה שלך לאוזן, כן? כל הטכנולוגיות האלה של כל מיני אוזניות בלוטוס כאלה שהן נמצאות פה בערך וקולטות את מה שאתה מדבר ושומעות אותך למרות שזה לא נמצא, זה לא רק עובר ככה, זה בן אדם בגלל שהוא חושב על זה, אז ברגע שהוא מוציא בשפתיו הוא צריך קול מאוד 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 דק ונמוך, מעט מאוד דציבלים בשביל להשמיע לאוזניו. וככה צריך להיות, אי אפשר להפריע לאנשים מסביבך בגלל שאתה רוצה עכשיו לעשות את עיקר הדין. ובמיוחד שזה חומרה, כי בסופו של דבר אתה כן יכול להשמיע לאוזניך מה שאתה אומר, גם בלי שמי שלידך ישמע. ב-18 זה ממש חשוב, כי אנשים בשקט, וזה מפריע להם. בקריאת שמע זה תלוי בסיטואציה, לפעמים זה עלול להפריע, צריך לשים לב. אי אפשר, אמרנו, לעשות כל מיני חסידויות על חשבון אחרים, מה שנקרא במסילת ישרים, הפרק אחד החשובים ביותר שלו, הכל חשוב, זה משקל החסידות. אתה רוצה לעשות חסידות מסוימת, אתה צריך לראות מה, אם זה לא בא על חשבון דברים אחרים. אז עיקר הדין פה אתה צריך להשמיע לאוזניך, בשביל זה, זה בדרך, 99% אם מישהו לא ממש יושב עליך, הוא לא ישמע מה שאתה אומר, זה לא יפריע לו. עכשיו, בשמה ישראל, אם כולם קוראים ככה בכל רם, וזה נשמע כזה, מי שעומד מהצד, שומע כמו כזה מלמול אחד גדול, אז בסדר, תגיד גם בכל רם, אין בעיה. שמה ישראל ראינו בזה, שיש נוהגים לקרות את כל קריאת שמה בכל רם. אבל אם כולם קוראים בלחש, שכזה בכנסת אשכנזי כזה, שכולם בלחש, כולם בשקט, צריך לחשוב על זה, שיכול להיות שזה מפריע. אולי לא, שוב, להיות ער לזה ולא להגיד, טוב, צריך להשמיע לאוזניי, אני אצא בטוח ששמעתי לאוזניי, אני אגיד בקולי קולות ולא אכפת לי אם זה מפריע לאנשים להתרכז. מספיק שיש מישהו לידך בלי סידור, מכל סיבה שלא תהיה. או כי הוא יודע בעל פה בצורה הזה וזה בסדר, או כי אין לו סידור, ואתה אומר עכשיו בקול רם, והוא במקום אחר, זה מבלבל אותו, ובגללך עכשיו לא יכול לצאת ידי חובה, בצורה הכי פשוטה של מצווה דאורייתא. והוא עכשיו בשמה ישראל, וזה באמת חשוב שהוא יתכוון, ואתה עכשיו בקולי קולות צועק את שמה ישראל, והוא לא יכול להתרכז. לכן צריך לשים לב על זה, שלא נעשה חומרות שמביאות לידי כולה, במקומות אחרים. סעיף ד', אם מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמה בליבו, יצא. אומר הרמ"א, ואף לכתחילה יעשה כן, אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי, ואינו יכול לנקותו משום אונס, יהרהר בליבו, ובלבד שלא יהיה המקום מתונף לגמרי, דאסור להרהר בדברי תורה במקום התינופת. על בסיס יסוד מה שאמרנו קודם, מחלוקת בגמרא במספר מקומות, האם הרהור כדיבור דמי או לאו כדיבור דמי, ראשונים גם כן החלקו, רוב הראשונים הכריעו שהרהור לאו כדיבור דמי. אבל יש ראשונים שאמרו, הרהור כדיבור דמי, למשל, ראשון מאוד מאוד מרכזי בפסיקה שלנו, זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, ברגע שאתה הרהרת, זה כבר בעצם, זה נחשב כאילו דיברת. לפחות בשעת הדחק או כשיש צורך. ולכן, כיוון שיש דעות כאלה בראשונים, אומר לנו השולחן ערוך, וככה אומרים הראשונים שמבינים שיש מקום לקבל את הגישה הזאת כשאין ברירה, שהרהור כדיבור דמי. לכן, כשאנחנו אנוסים, מכל סיבה שלא תהיה, אנחנו בהחלט נהרהר וניצא ידי חובת קריאת שמע על ידי הרהור, כי שוב, יש ראשונים שככה פוסקים להלכה, שיצאת ככה ידי חובה. הנפקמינה היא, מה יקרה כשהאונס הזה נגמר, ועדיין לא עבר זמן קריאת שמע. האם אני צריך לחזור על קריאת שמע או לא? התשובה היא חד משמעית, כן. למה? כי לא באמת יצאתי ידי חובה. אומר לך השולחן ערוך, אומר לך הרמ"א, אם זה או זה או כלום, ברור שתגיד קריאת שמע. ברור שתגיד את האמירה הזאת שאתה צריך להגיד בהרהור, כי עדיף, זה עדיף מכלום. לכן בן אדם שכרגע יש לו בעיה במיתרי הכל, ברמה כזאת שהוא לא במיתרי הכל, ברמה שהוא לא בכלל לא יכול לדבר. מיתרי הכל זה לא בעיה, אז הוא רק לא ישמיע לאוזנו. אמרנו, זה לא מעכב. הבן אדם שאפילו לא יכול לחתך בשפתיו, מכל מיני סיבות, יש לו כרגע איזה, לדע, עשו עם ניתוח מאוד מורכב בפה, הפה שלו או פתוח או סגור, הוא לא יכול להזיז את הלסתות, היה לו איזה, יש פה איזה משהו שהוא מאוד נדיר, אבל מישהו פעם סיפר לי עליו, שנקרא נעילת לסתות, שזה יכול להיות מצב, מישהו, איזה רופא שיניים הסביר לי, שבן אדם נשאר עם הפה פתוח, צריך ניתוח כדי לסדר לו שם איזה משהו, הבן אדם הזה לא יכול לחתך בשפתיו, לחתך בשפתיו זה רק לעשות עם הלשון, זה הכל, שיניים, לשון, יש אותיות עם שיניים, אותיות עם לשון, אותיות עם גרוניות, הוא יכול לעשות, אבל חוץ מזה הוא יכול לעשות כלום. יכול קצת עם הלשון, אבל קיצור, יש אותיות שהוא לא יכול לעשות. מה יעשה אדם כזה? יגיד, קריאת שמע בהרהור, זה יותר טוב מכלום. מחשב יותר שכיח בסיטואציות שיכולות להיות באונס כזה, מה שהרמ"א מביא, שאדם נמצא במקום שאינו נקי. כפי שנראה בעוד אילו סימנים, יש, אי אפשר להגיד דברים שבקדושה, ובראשם שמע ישראל, במקום שהוא לא נקי. מה זה מקום שהוא לא נקי? שיש שם ריח מאוד מאוד מסריח. ריח מאוד מסריח, אסור לקרוא במקומות האלו קריאת שמע, אסור. אפילו אם זה ברמה שאם אתה לא תקרא, אם אתה לא תקרא עכשיו, לא תקרא בכלל, בסדר, אל תקרא, זה הדין. זה מה שהתורה כבר, זה לא אפילו לא גזרת חכמים, זה התורה אומרת את זה, ולכן הדבר הזה אסור. אז אומר לנו הרמ"א, הנה, קח עצה, מה אתה עושה בכזה מצב? אתה נמצא עכשיו במקום עם ריח מאוד מאוד מסריח, לא יכול, או מקום מתונף, לא יכול לקרוא קריאת שמע, מה תעשה? תהרהר, והרהור, לפי חלק מהפוסקים, לאו כדיבור דמי. נגמר לך האונס הזה, חשבת שזה יהיה עד סוף זמן קריאת שמע. נגמר לך האונס ועדיין יש לך זמן קריאת שמע, ודאי שאתה צריך להשלים ולקרוא קריאת שמע מההתחלה, בגלל שאתה למעשה לא יצאת ידי חובה. רוב הראשונים אומרים לא יצאת ידי חובה, ולכן אתה תקרא עוד פעם, כמובן, אין פה שפה כברכות לבטלה, זה יותר קל, אפילו אם לדעת הרמב״ם אתה קורא בעצם פעמיים קריאת שמע, נו, ואם אני קורא פעמיים קריאת שמע, זה לא אסור, ולכן ככה אני אעשה בכל סיטואציה כזאת. למשל, סיטואציה מאוד מאוד, שיכולה להיות מאוד שכיחה בצבא, או בכל מיני מקומות, ובטיולים וכו', אתה נמצא עכשיו במקום, באזור של מרעה של פרות, יש שם ריח מסריח בכל ה... לא יודע, כמה קילומטרים שאתה נמצא בו, זה המקום שאתם נמצאים בו, אתה לא יכול ללכת, זה בצבא, זה מאוד מאוד מסוכן, אוי ואבוי למי שיחליט להגדיל ראש בכזה מקום, בלילה שעושים איזה מין מגנן כזה, הוא החליט שהוא צריך עכשיו לקרוא קריאת שמע, אין אורות, הכל חושך מוחלט, ומישהו גם יכול לדרוס אותו, כי הוא נכנס לאיזה שטח אימונים של איזה יחידה אחרת, הכל כי הוא רצה לקרוא קריאת שמע והיה שם מסריח. ממש לא, הוא יישאר במקום הזה, מה הוא יעשה? עכשיו הוא אנוס, מה יעשה? יקרא קריאת שמע בהרהור, כמו שאומר פה הרמ"א, ואם יהיה לו אפשרות אחרת, יוכל בהמשך לקרוא שוב פעם קריאת שמע, כאשר יהיה לו מקום יותר נקי.
זה טוב דין גם ב-18, שאם נגמר האונס אז הוא חוזר עליו?
כן, זהו, זה נכון גם לגבי כל הברכות בכלל. נכון, קודם אמרתי שאם זה לא ברכה לבטלה, האמירה הזאת שהרהור לאו כדיבור דמי זה התקבל להלכה בצורה מאוד מאוד מוחלטת. וממילא, אם הרהרת ברכה, זה לא, זה, זה לא, אתה, ואחרי זה נגמר לך האונס, ואתה יכול לברך את הברכה הזאת, אתה גם מברך את הברכה. זה לא עכשיו שאתה מברך פה, אין פה חשש ברכה לבטלה. מתי אבל בברכות זה, משתמשים בכלל הזה לצד השני, לזה שאם יש לך בעיה, אז פחות תערער, זה יותר טוב מכלום. כאשר יש לך כל מיני ספק בברכות. אתה לא יודע אם אתה צריך לברך, אתה לא צריך לברך. יש שאמרו, הנה, יש פה פתרון. מה אני אעשה? אני אערער. לא זוכר אם ברכתי, לא ברכתי. תברך בהרהור. צריך מאוד להיזהר מזה בכל מיני חומרות, שזה לא יבוא חומר לידי כולה, כי בטעות אם אתה מערער, במיוחד למשל, תגיד, אני מערער עכשיו ברכת המזון. תחשבו, זה להתרכז, בלי להוציא את המילים מהפה, ברכה ארוכה, זה לא שהכל נהיה בדברו. ובאיזה שלב אתה מסוגל לעצמך למצוא את עצמך גם אומר את זה, כן? ואז אתה יוצא שאתה מברך ברכה לבטלה, בלי ששמת לב. אז צריך להיזהר עם החומרה הזאת. כיוון שלהלכה אנחנו לא אומרים את זה, ולא מחייבים אדם שמסופק בברכות להרהר, אז אני חושב שאם אין סיבה מאוד משמעותית, עדיף לא להרהר. עדיף ספק, ספק ברכות לכולה. אתה לא ספק ברכות להקל, אתה פשוט לא אומר. וזה בעצם מומלץ, אני חושב. וזה אמנם חומרה, אבל יכול להיות גם מקרים של חומרה שתבוא לידי כולה בכזה מצב, כמו הסיטואציה שאמרת עכשיו. כן. ואללה, סירוגין. ב-18 מאי, הוא דילג, מה הסיטואציה? מה זה ברכה אחת? הוא ערער בכל הברכה, אני מבין. בכל התפילה. מה הוא ערער? ערער
ברכה אחת.
לא, זה אי אפשר, זה אי אפשר. מי שיודע מראש, אני לא יודע מה הסיטואציה, יכול להיות סיטואציה כזאת. מי שיודע מראש, יש מכל מיני סיבות, ברכה אחת שהוא לא יכול להגיד מראש ב-18, הוא לא יוכל להגיד את הברכה הזאת, לא יודע למה. אסור לו להתפלל 18. 18 זה נתקן כ-19 ברכות, 18 ועוד למינים ולמנשינים, כיחידה אחת, מי שמכל מיני סיבות יודע בוודאות שהוא לא יכול לברך ברכה, אחת מהם, אסור לו להתפלל 18.
ואם באמצע
קרה
פתאום?
אז הוא צריך לחכות, הוא לא, אסור לו, הוא לא, אם הוא אנוס, אז אנוס, בסדר, מה? אתה שואל אם הוא, אם הוא עצר באמצע, מאיזה אונס מסוים, ועכשיו הוא נגיד, אחרי שעתיים, נגמר האונס והוא צריך לחזור להתפלל. תשובה, יחזור להתפלל מההתחלה, בהנחה שזה אונס בסגנון הזה, של ריח לא טוב או משהו כזה. אם זה אונס שפתאום הקפיצו אותו, ואדם מתפלל 18, כן, בצבא, נועל, לא יודע מה, קופץ לגדר, להסתער על המחבלים, חוזר אחרי שעה, ממשיך מהמקום שהוא היה בו. אבל זה כבר סימנים שנראה אותם בהמשך, לא נקפוץ את זה. כבודו של 18 מונח, שזה הרבה סימנים אחרי זה, נגיע להם בעזרת השם.
מה זה שהרימה
אומר שבגלל שהיה מקום מטורף לגמרי? כן. צודק, זאת לא התייחסנו לזה. בסוף, במקום שהוא, יש גבול עד כמה אנחנו יכולים להרהר במקום מטונף. להלכה אנחנו פוסקים את הדבר הבא. מול ערווה מותר להרהר. ערווה של האדם עצמו. לא ערווה של אישה. זה אסור להרהר גם בדברי תורה. כי זה במקום של, במקום שיש בעצם יצרה דעריות. אבל אדם שהוא ערום, הוא עצמו ערום, או שהוא גבר והוא רואה גבר אחר ערום, במקווה נגיד, או לא יודע, במקלחת הזה, מותר לו להרהר בדברי תורה. ואדם במקלחת מותר לו לחשוב על הסוגיה שהוא למד, אז זה משהו הלכתי, מותר לחשוב, לא לדבר. אבל במקום שהוא קשור לצועה, לשירותים, לכל מיני מקומות שהם מתונפים, לא ערווה. יש ערווה, זה אמרנו, ויש מקום מתונף של שירותים, צועה, כל מיני דברים בסגנון הזה, שעם ריח מאוד מאוד לא טוב, אז אסור, גם ההרהור אסור. הרהור אסור, כן? לומדים את זה, כי לגבי ערווה כתוב ולא ייראה בך ערווה דבר. דבר זה דיבור, רק דיבור אסור. לגבי צועה אפילו הרהור אסור. ואז, מה זה? שירותים מקלחת של היום, אם זה מחובר שניהם ביחד, אנחנו מצרפים עוד כל מיני קולות להגיד שהשירותים זה לא שירותים, כלומר הם נקיים, השירותים שלהם זה לא, פעם היה להם שירותים שמה שאנחנו קוראים היום בול פגיעה, והמכונות של בני עקיבא וכל מיני מקומות בצבא ששמים את הדברים האלו, אבל זה לא, זה מה שהיה להם פעם, כשאתה נכנס לזה אתה מבין מה זה גרף של ריי, היום השירותים של היום הם בדרך כלל נקיים, אם השירותים נקיים, אפשר להתאחס את זה כמקלחת. אבל אם זה רק חדר שירותים, אז כיוון שאין לי פה עוד משהו אחר, והכל, כל העניין של החדר הזה הוא מוקצה לשירותים, לבית הכיסא, ומשתמשים בו כבית הכיסא, גם אם זה כרגע נקי, אנחנו ראוי להחמיר ולא להערר שם בדברי תורה. אז אומר לנו בעצם הרמ"א, אם המקום הוא מתונף מאוד, מה זה מתונף מאוד? לא יודע, אין גדר ממשי, אבל זה באמת, שם, זה לא רק הריח, זה גם הצועה ממש, ורואים אותה והכל, אז אסור גם לערר, ואז הוא שוב אנוס, וגם אפילו את הפתרון הזה לא יעשה, כן? אפילו לא יחמיר ויערר קריאת שמה, אלא בכלל לא יגיד קריאת שמה, אפילו לא בהירור, וכמובן שאם מסתדר לו בהמשך, אז יוכל לערר. במקלחת אמרנו מותר לערר, זה אין בעיה, בשירותים, אסור לערר בדברי תורה, אסור, אכן אומרים, לעשות חשבונות, זה הזמן לחשבונות. הרבנים הגדולים שלא מבטלים אפילו לא שנייה, ככה גם הגרא היה עושה, היה לו ספרי מתמטיקה בשירותים, הוא היה פותר כל מיני תרגילים במתמטיקה בשירותים, פה יש ויקיפדיות במבחינה, לא יודע אם אצלכם, אצלכם גם יש את זה? אז בסדר, זה אפשרי, רק צריך לשים לב אם שמים ויקיפדיה, לראות שאין שם כל מיני... לא יודע מה, זליגות לכיוונים של, שכן תורה, אני יודע, דברים ערכיים, אז יש שם כל מיני דברים, וזה אסור, זה מה שמותר לעשות בשירותים, לעשות חשבונות. והרב וינר תמיד אומר, יש עוד דבר שמותר, שהוא כן דבר תורני, לעשות תשובה. תשובה מותר לעשות גם בשירותים. זה לא הרהור בדברי תורה, זה תשובה. להגיד, אני לא בסדר פה, לעשות חשבון נפש, מה שנקרא. מקום טוב, לפעמים לעשות חשבון נפש, אתה לבד, אתה חושב שם לפעמים הרבה זמן, וזה זמן לעשות חשבון נפש. טוב, סעיף, נסיים את הסעיף, את הסימן רק. סעיף ה', צריך שליח ציבור להשמיע קולו בשמה ישראל כדי שישמעו קהל וימליכו שם שמיים ביחד. כן, משמעות הדברים הוא... אמרנו אותם כבר בשני כמה שיעורים, ועכשיו השולחן ערוך אומר את זה בצורה מפורשת. יש עניין להגיד את שמע ישראל ביחד, ולכן זה נוהג טוב שיש בחלק מהישיבות, שראש הישיבה או מישהו שזה לא משנה מי, מיד אחרי שאומרים בוחר במו ישראל באהבה, עוצרים קצת כי צריך לכוון לשמע ישראל, זה, הכוונה פה היא מעכבת, כוונת המילים גם, לא רק לצאת ידי חובה. צריך להבין מה אומרים בשמה ישראל, ולכן מחכים איזה שתי שניות, ואז מישהו מתחיל שמה וכולם בעצם איתו ביחד. המטרה היא לקבל עול מלכות שמיים ביחד, ולכן לכתחילה כך צריך לעשות. מהדין הזה גם המבינים האחרונים, שמי שכבר יצא ידי חובת קריאת שמה, הוא כבר קרא קריאת שמה הבוקר, אבל הוא נכנס למקום שקוראים בו קריאת שמה, אז יקרא עם הציבור, יקרא עם הציבור קריאת שמע, גם אם כבר יצא ידי חובה. למה? כדי לא, כי יש עניין, גם אם כבר יצא ידי חובה, קריאת שמע של להיות חלק מציבור שאומר קריאת שמע, אפילו אם זה לא חלק מהמצווה שלך, כי כבר יצא ידי חובה. לכן, אדם שנמצא בבית כנסת, אפילו אם הוא לומד או משהו עושה זה, יגיד עם הציבור קריאת שמע, לפחות הפסוק הראשון, אם לא לחוץ לו מדי, אז הוא גם יגיד, שאחרונים שאומרים, יגיד את כל הפרשה הראשונה. איתם ביחד, כלומר עד ובשעריך, ואז ימשיך בענייניו, ולא, אם הוא בחוץ, אז הוא לא צריך להגיד איתם, הוא גם ככה לא איתם, אבל אם הוא בתוך הבית כנסת, לא יפרוש מהציבור, כי זה לא רק עניין של לצאת ידי חובה או לא לצאת ידי חובה, אלא יש עניין שקבלת עול מלכות שמיים ביחד, שהיא חשובה בפני עצמה.
זה לא דווקא עם החזר, אבל...
לא, זה רק שמה ישראל. את שמה ישראל כדאי להגיד ביחד. זה לא מילה מילה, הכוונה את הפסוק הראשון, כן, כן, את הפסוק הראשון, כי זה עיקר, כן, כי השאר זה לא עיקר קבלת עול מלכות שמיים. עיקר קבלת עול מלכות שמיים, עיקר המצווה מדאורייתא, עיקר העניין הרוחני ממילא שעובר עלינו בשמה ישראל, זה הפסוק הראשון, ולכן בו אנחנו נותנים את מירב ההשקעה, וגם עיקר קבלת עול מלכות שמיים, ולכן אותו אנחנו רוצים להגיד בקול רם וביחד. קודם אמרנו, בסימן קודם על הקול רם, עכשיו גם על הביחד.